אומר רש"י, אדם כי יקריב מכם, כשיקריב בקורבנות נדבה דיבר העניין. אני רוצה להסביר את העניין. יש כל מיני סוגי קורבנות. אפשר לחלק את הקורבנות באופן כללי לשלושה חלקים. החלק האחד, שאדם מקריב קורבן כמו קורבן עולה, ואנחנו עוסקים כרגע בקורבן עולה, הוא מנדב את הדבר הזה. הוא לא מקריב קורבן בגלל שהוא חטא או משהו כזה, אלא באנו להתקרב לאלוקים. קורבן נדבה, הוא נדב את ליבו. קורבן עולה, הוא לא בא בגלל חטא כזה או אחר. קורבן עולה כולו כליל להשם. אדם כביכול מקרב את עצמו, מקריב, בהמה אמנם מקרבת, מילה קורבן מלשון להתקרב לאלוקים. יש קורבנות אחרים שזה בגלל חטאים, נקרא קורבן חטאת, או קורבן אשם. בשם קורבן חטאת אתה כבר לומד, אדם כי יחטא, נפש כי תחטא, נשיא כי יחטא, כהן כי יחטא וכו'. אז יש סיבוכים, צריך לתקן. אז התורה מלמדת לנו שאפשר על ידי הקורבן לתקן את החטאים, לשגגה, בצורה כזאת או אחרת. כן, בבקשה.
אתה אומר שהעולה
משון עלייה. עלייה, כן, עולה. אתה מרצון, בדיוק, עולה. אתה עולה. לא, ואתה עושה את זה לא בגלל שבר או סיבוך או משהו כזה מעצמך. הוא הבחור שבא למכון מאיר מעצמו ככה. אין לו בעיות, אבל הוא רוצה להתעלות. התעלות, זה עולה. חטאים ובגלל חטאים, ויש שלמים. שלמים, החטאים והשם, זה גם אותו היום של חטאים. אבל יש שלמים. שלמים זה גם שאדם מקריב מעצמו. שלמים בלי קורבן שלמים. בחג, כולה. יש משמו כן, יש לנו שלמות. אז אומרים שההבדל בין עולה לשלמים, ככה רש"י מביא את זה גם כאן לכתוב. שהשלמים עושים שלום בין המקריב, בין האדם ובין הכהנים, ששניהם אוכלים, גם המקריב בשלמים וגם הכהנים אוכלים, עושים שלום, אוכלים, וגם כלפי שמיה, כלפי השמיה, זה עושה שלמים. אז מה שהוא אומר כאן לגבי עולה, הוא אומר זה נדבה. זאת אומרת, זה לא בגלל חטא או משהו כזה, זה נדבה.
אז באיזה מקרה מקריב קורבן שלם?
בחג, אתה רוצה בחג.
בחגים.
כן, בפסח. נקריב שלמים, אמרה פסח. כבני בית המקדש נקריב שלמים. למה המילה אדם? למה נאמר כאן את המילה אדם? מה פתאום נזכרו באדם? מה האדם הראשון לא הקריב מן הגזל? מדוע הוא לא הקריב מן הגזל? שהכל היה שלו. לא היה לו ממי לגנוב. אדם גונב ממישהו, אבל לא, האדם הראשון היה לבד. אז ודאי שהוא לא יקריב מן הגזל. אף אתם לא תקריבו מן הגזל. זאת אומרת, אדם שגוזל כבשה או משהו כזה, והוא בא להקריב, אז אסור לזה. קורבן כזה לא מתקבל, כן. מה זה הבהמה? יכול אף חיה בכלל? תמוד לומר, בקר וצאן. הרי יש חיות שהן בהמות, כן. אז מה, לא, דווקא בקר וצאן, דיינו, בקר זה פרות, כן, וצאן זה כבשים, כן. מן הבהמה ולא כולה. דיינו, יש בהמות שאי אפשר להביא אותן. דוגמה, להוציא את הרובה ואת הנרבה, זה בענייני הריות, שיש מציאות כזאת של רובה ונרבה, אז מי שחז ושלום עשה דברים נוראים כאלה, הוא לא יכול להקריב, לא את הקורבן ולא הוא בעצמו לא יכול להקריב. מן הבקר להוציא את הנאבד לעבודה זרה. זאת אומרת, אם עבדו את הבהמה הזאת לעבודה זרה, זה לא. מן הצאן להוציא את המוקצה. מה הכוונה למוקצה? שהוקצה לעבודת כוכבים, ככה אומר עיקרי שפתי חכמים. ומן הצאן להוציא את הנוגח שהמית, עם פער שנגח והמית, גם הוא לא יכול להיות מוקרב על המזבח. שהוא אומר למטה מן העניין, מן הבקר, שאין תמוד לומר להוציא את הטריפה. זה פשיטה, להוציא את הטריפה, טריפה זה במה שאפשר לחלוט, שהיא פצועה או משהו כזה, אי אפשר, זה לא. תקריבו מלמד ששניים מתנדבים עולה בשותפות, אם יכולים שני אנשים להתחבר, להגיד, אנחנו מקריבים את העולה הזאת ביחד. קורבנכם מלמד שהיא באה נדבה ציבור, היא עולת קיץ המזבח, הבא מן המותרות, יש נדבת יחיד, יש נדבת ציבור, עד קורבנכם בלשון רבים, מלמד שיש גם עולת ציבור.
כמו קורבן פסח.
קורבן פסח הוא מעורב, הוא גם ציבור וגם יחידי. למה? כי קורבן צבע, נכון, הוא ציבור מבחינה זאת, שנמנים עליו, מתחברים אליו כמה אנשים. אבל אתה יכול גם להביא קורבן צבע את פסח לבד. אם אתה רוצה, אתה יכול להביא גם עליו, לא ציבור, קורבן לבד.
ואז אתה צריך למחול אותה לרד?
בטח, מה אתה חושב? חביבי, אחרי פסח תודה, איזה כיף בטן.
צריך כל הלילה.
איזה כיף בטן היו מקבלים. טוב, אנחנו במוסכים, פרק ט' משנה האחרונה. הנושא שאנחנו עוסקים בו כל הזמן, ומה קורה בפסח כשנתערבבו הקורבנות. זאת אומרת, צריך לדעת, כשמביאים קורבן פסח, צריך להימנות עליו. דיינו אומרים, אנחנו כולנו נאכל את הכבש הזה. זה הקורבן שלנו. אז יכול להיות שאחרי שאמרו שנמנו על הקורבן הזה, הכבש הזה ברח והתערבב עם כבשים אחרים. התלה הזה, התערבב עם תלעים אחרים. עכשיו, אחרי שנמנו עליו, כבר יש בעיה, זה כבר קורבן, כבר קבעו שזה קודש, דבר קודש, ודווקא לאנשים שאין, עכשיו, נעלם לו, לא יעשה אדם כזה. על זה מדברות המשניות האחרונות, על כבש שהלך לאיבוד, ואיך אנחנו יכולים בכל זאת להקריב קורבן, לא תמיד אפשר, על ידי פרוצדורות מסוימות. בוא נראה את המשנה הבאה. משנה י' א', שניים שנתערבו פסחיהם, זאת אומרת, שני אנשים, היה להם, רצו להקריב כל אחד קורבן פסח משלו, ופתאום שני הכבשים התערבבו ביחד. עכשיו, איך אנחנו נקריב? הם נמנו כבר, אמרו, זה הקורבן שלי, זה הקורבן שלי. עכשיו התערבבו, לפני השחיטה כמובן. אז מה עושים? שניים שנתערבו פסחיהם, זה מושך לו אחד, וזה מושך לו אחד. כל אחד לוקח כבש. הוא לא ידע אם הכבש הזה שלו אולי של חברו, אבל הוא מחזיק אותו אצלו. עכשיו, זה ממנה עמו אחד מן השוק. זה אומר לאחד משהו, היי, בוא איתי, אתה תהיה שותף שלי בכבש הזה. וזה אומר, היי, בוא אתה תהיה שותף, תגיד נראה מדוע הדבר הזה. תהיה שותף עכשיו עם כבר ארבעה, לא שניים, אלא ארבעה. ועל הארבעה האלה יש שני כבשים. וזה ממנה עמו אחד מן השוק. זה בא אצל זה, וזה בא אצל זה, וכך הם אומרים, אם שלי, אצל זה הכוונה אצל הקורבן, אם שלי הוא פסח, זה, אם הפסח הזה הוא שלי, ידיך משוחות משלך, ונמנית על שלי. ואם שלך הוא הפסח הזה, ידיים משוחות משלי, ונמנתי על שלך. בשביל להבין את המשנה הזאת, הפרוצדורה הזאת, אפשר להבין כאן שני דברים. בואו נראה, הרב קהתי מסביר את הדבר. כן, זה ממנה עמו אחד מן השוק, וזה ממנה עמו אחד מן השוק. כלומר, הועיל וחוששים שמה החליפו פסחיהם, ואינם יכולים למשוך ידיהם משלהם, ולהימנות עכשיו על אותם הפסחים שלקחו כל אחד ואחד מהתערובת, יכול להיות שזה לא שלו. אז הוא שוחט דבר שלא שלו. שהרי אסור להניח את הפסח בלא בעלים. יש כאן שני דברים. א', זה לא שלו. אבל אסור, ברגע שנמנו על הפסח, אסור שעד השחיטה ובהמשך, שלא יהיה סתם, בלי בעלים בכלל. עכשיו הוא אומר, זה לא שלי. אחד אומר, הפסח של אצלך זה לא שלי. אז מה קורה? אבל הוא גם לא שדה שלקח את הפסח. אז הוא לא של אף אחד, הפסח הזה. אז זה אסור שיקרה, שפסח יהיה בלא בעלים. אז מה הוא עושה בשביל לפתור את הבעיה? וכן, אי אפשר שימנה כל אחד על חברו קודם שיסתלק משלו. כי אתה לא יכול להגיד, הפסח שאצל החבר שלי הוא שלי. אבל אתה לפני זה צריך להגיד, הפסח שאצלך או לא שלך? הכבש נופל בין הכיסאות. הוא לא שלו ולא שלו. אז מה עושים? שאין נמנים על שני פסחים כאחד. לפיכך התקנה היא שכל אחד מהם ימנה אמו על פסחו אחד מן השוק. כגון, ראובן ממנה אמו את לוי. הוא רואה אחד קוראים לו לוי, לוי בוא איתי, תהיה שותף איתי. הוא אומר לו, כל מקום שהוא פסח שלי, הרי אתה נמנה עליו. תדע לך, כל מקום, אם הפסח הוא זה, אתה נמנה עליו. אם הפסח הזה, הוא נמנה עליו. אז איך, ממה נפשך? אז לוי הזה הוא תמיד, הקורבן, הוא הופך את הקורבן, תמיד יש לו בעלים. בכל מצב יש לו בעלים, כן. וכן שמעון ממנה אמו את, את יהודה על פסחו, ניסה שיש עכשיו שתי חבורות, כל אחד שני אנשים, ראובן ולוי בחבורה אחת, ושמעון ויהודה בחבורה אחרת. אחר כך זה בא אצל זה וזה, אצל זה, אחד מכל חבורה בא אל אחד מן החבורה האחרת. רש"י מפרש זה בא אצל זה, ראובן בא אצל פסח שמשך לו שמעון, ושמעון בא אצל פסח שמשך לו ראובן. כלומר, כשראובן בא ליהודה, הנשאר על הפסח שאומר לו שמעון, ושמעון בא לוי, הנשאר על הפסח שאומר לו ראובן. וכך הם אומרים, ראובן ליהודה, ושמעון ללוי, אם שלי הוא הפסח הזה, שהחלפנו תחילה את פסחנו, ופסח זה שבירר לו חברי שלי הוא, אם מה שאצלך הוא שלי, נמצא שאין זה הפסח שנמנית עליו עם חברי, כן? זה שנשאר. ידיך משוחות משלך, משל הפסח שנמנית עליו בתחילה, אז אתה עכשיו לא הבעלים של הפסח הזה, ונמנית על שלי, ותמנה עכשיו עם מי על פסחי, על הפסח הזה. ואם שלך הוא הפסח הזה, שיפה ביררנו תחילה כל אחד את פסחו, הרי פסח זה שלך הוא, שנמנית עליו מחברי. אז ידי משוחות משלי, והרי מסלק על הפסח שלי. כך שבכל מצב, לפסח יש בעלים, איך שלא יהיה. האדם השני הוא הבעלים של הפסח הזה. ואז אפשר להקריב את הקורבן. אני נמנה על שלך ואני אמנה עמך על הפסח שלך. טוב, רבותיי, אנחנו בציצית, אמרנו ש... מה מלמד אותנו הרב הזצר הציצית? מה זה הציצית הזה? או הטלית והציצית? אתם זוכרים או שנחזור על מה אמרנו? זה בגד לאומי שלנו, במה הוא מתבטא הדבר הזה? אמרנו שהבגד זה מידות, הציציות זה מעשים. יש, אנחנו מתלבשים במידות הנפש שלנו, שהיא נפש אלוקית, במידות טובות ובמצוות שהם עוזים על הציציות. התחלנו לעסוק בסוגיה, זה הרעיון הכללי שמדבר עליו. אחרי אמרנו שיש מה שנקרא פתיל תחלת. אמרנו, למה זה פתיל תחלת? אמרנו שיש שני צבעים בתלית. צבע אחד זה לבן, שהוא המשך של התלית עצמה. אז זאת אומרת, זה המעשים שבאים מצידנו, מצד האדם. אבל תחלת הוא מרמז על הים, והים על השמיים. והשמיים אמרנו על אבן הספיר ועל כיסא הכבוד. אז רואים שהמעשים, המצוות, כן, הן מתחברות לריבונו של עולם. זה לא שבא לי באופן אנושי, באופן רציונלי, לקיים מצווה, אלא פתיל תחלת. פתיל זה מחובר אל התחלת, אל העניין האלוקי. המצוות זה עניין אלוקי. כמו אדם רוצה לקיים מצוות כיבוד אביהם, יכול להגיד, בא לי הגיוני לקיים כיבוד אביהם, זה בלי תחלת. אבל אם אתה אומר, בגלל שהאלוקים ציווה עליי לקיים מצוות כיבוד אביהם, זה כבר משהו לגמרי אחר. זה קשור לתחלת. בוא נראה את זה בתוך. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. אתם רואים, אין לכם להפריע. טוב, אני אקרא. הראייה שפתיל התחלת הדומה לים, לרקיע ולכיסא הכבוד, מזכירה אותנו את מצוות השם, שהמצוות הן מצוות השם, האלוקים, מעודדת בנו את הזכר הרוחני של קדושת המצוות, אשר קידשנו במצוותם, את האורה האלוקית המתפלשת, חודרת, דרך כל המעברים של הנשמה, המתלבשת בעוד הקודש של התגלות החיים האלוקיים, המתפרצת להתגלות במעשה המצוות כולם. זאת אומרת, השורש, המקור למצוות, זה האורה האלוקית, שהיא מתגלה במעשים שלנו. זה הפתיל תחילת. זה בא לרמז לנו הדבר הזה. כשם שכל הופעת החיים מתגלה בפרטי המעשים הטבעיים, הבאים מכל תפקידי החיים כולם, כל פרטי הפרטים שיש בה, בהוויה, בטבע, בבריאה, כל זה יש לה מקור אחד לכל הדברים האלה. זה גילוי של העניין הפנימי, העניין האלוקי, בצורת פרטים כאלה ואחרים. זאת היא ההזכרה הבאה מתוך בריאת התחלת. היא מביאה לעשייה ממשית בשאיפה העליונה של הופעת האורה של החיים הקדושים ברוח השם על המעשים, שהם מופיעים על ידי התגלמות המעשית במעשה המצוות. כאילו, הפתיל תחילת הזה מרמז לנו שהמעשים, נכון? המעשים זה דבר מוחשי, דבר ממשי, אבל השור שלהם, המקור שלהם, הם מאלוקים. זה לא מה שבא לי לעשות דבר כזה, זה בגלל שאלוקים מצווה, זה מה שהוא אומר. וראיתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם, כל מצוות השם, ועשיתם אותם. צריך לדעת שהמצוות האלה הן מצוות של הבורא. זה לא סתם עשייה. לחבר את המעשה לשורשו, למקור שלו. כן.
אז אפשר לומר, לפני שניגשים לכל מצווה ומצווה בתרג מצוות, לדעת את השם בראש, בזמן עשייה של מצווה אחת, לדעת המצווה הזאת.
ודאי, ודאי. כל דבר אתה צריך לכוון שאתה עושה רצון הבורא. וצריך לכוון, לכתחילה בדיעבד, אם אדם לא התכוון, לא. אבל כתוב, יש שני סוגי כוונות. יש כוונה שאני עושה רצון הבורא. כן, אני אוכל מצה ורצון הבורא. זה לא מגיע שאני רעב סתם ככה. בא לי. אז שם מצווה לאכול מצה, אני אוכל מצה. ככה צריך להתכוון. אני אומר את זה בהגדה. אבל אם אתה בא סתם, אני אוכל מצה. יש שאלה אם אדם שלא התכוון יצא ידי חובתו או לא. רוב האנשים לא מתכוונים. למה? הם רעבים, רוצים לאכול. אבל בדיעבד זה יצא ידי חובה. למה הוא אומר, מלא אני אוכל מצה בליל הסדר, הוא לא מתכוון כוון. אומרים, שם ייחוד קודש הבריך הוא שכנתי, שם כל ישראל, אופ, הוא אוכל את המצה. הוא מניח תפילין, הוא ציצי. הפתיל תחלת מרמז לנו שכל המצוות מחוברות לרצון של המורה.
הידיעה של השם גם ככה זה מתחיל לצל את הדיברות בעצם. אני השם אלוקיכם. ככה זה מתחיל.
אבל
לא כך,
נמשיך לכל השם. אבל אני אומר, בבחינת הפתיל, הרמז הוא, פתיל זה חיבור. תחלת זה אמרנו מרמז לנו על אלוקים. לכן אנחנו עוטפים את הציציות, שזה הרמז למעשים, מחברים אותם אל המקור שלהם, לרצון הבורא.